ערב טוב לכם. אחת השאלות הבלתי פתורות מבחינה שכלית היא שאלת האנטישמיות. אפשר לומר שכשאומרים יהודי בעצם אומרים אנטישמיות, וזה כרגע בכלל לא משנה מה אמונתו של היהודי, אין זה משנה כיצד נראה היהודי, וכמעט אין זה משנה באיזה מקום חי היהודי. האנטישמיות היא תופעה היסטורית כגילו של העם היהודי. השאלה היא למה? מדוע אין אנחנו יכולים לחיות בשקט תעשייתי, כפי שקוראים לזה, לחיות את חיינו? שהרי אתם ודאי יודעים שגילו של העם היהודי כ-300 שנה פחות מגילו של העם הסיני, והמספרים הסיניים נשמעים אסטרונומיים ביחס ל-16 או 17 מיליון יהודים. השאלה היא, מדוע יש אנטישמיות? הייתי רוצה לפתוח אולי בסיפור קטן שימחיש בצורה חדה מאוד את מושג האנטישמיות. זה היה בתקופת פרעות תח ותת. יהודי, אדם מבוגר מאוד, חסוך בנים, ובאשתו, אנשי עמל, אנשים פשוטים, הייתה להם רק מטרה אחת בחיים, מאחר שלא זכו לפרי בטן, וזה לקיים את מצוות כתיבת ספר התורה. אתם יודעים שלכתוב ספר תורה עולה כסף, והם חסכו בעמל רב את מיטב כספם של כל שנות חיי עבודתם, ובסופו של דבר לעת זקנתם הצליחו לאסוף סכום כסף בכדי לכתוב ספר תורה מהודר. את הספר הזה הכניסו אחר כבוד לבית הכנסת, והיו קוראים בו מחמת חביבותו של הספר וחביבותה של המשפחה בכל הזדמנות ובכל אפשרות. ואז הגיעו הפרעות המפורסמות. הפורעים הגיעו לכל מקום, ובעיירתו של אותו רב מאיר, כך קראו לו, נודע שהם עתידים להגיע לפנות ערב, וכולם ברחו והסתתרו, ואף אותו רב מאיר ואשתו גם הם ברחו ונסתתרו בשדה הירק שלהם תחת הגידולים שהם מגדלים. ולפתע הם שומעים כיצד מגיעים אותם פורעים, את הזעקות של האנשים שלא הצליחו להיחווה או שנתפסו. ואז לפתע הוא קם אותו איש ואומר לאשתו שהוא חייב ללכת. אשתו אומרת לו, מה קרה לך? אתה מסתכן בחייך. אומר לה הבעל שלה, אבל הילד שלנו נמצא בארון הקודש ואנחנו חייבים להציל אותו. והוא רץ לבית הכנסת ולא נמצא שם שום דבר. לאחר מכן מצאו את הגופה שלו מבוטרת ומתגלגל בין אותם קריאי ספר תורה שהוא תרם. הפורעים נעלמו, ולאחר כמה חודשים נסתיים אותו פוגרום, נסתיימה המלחמה, המורדים נתפסו, ולאותה עיירה הגיע שליח עם איגרת מעיירה סמוכה, עם בגד, עם חולצה שנתפרה מיריעות של ספר תורה. אותן יריעות ספר התורה שנחסרו מאותו ספר של אותו רבי מאיר שנהרג באותו מקום. חיברו את היריעות של הספר. היריעות של הספר היו שייכות לפרשת האזינו. היריעה אשר יצרו ממנה את הבגד, היה כתוב שם כך: הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. סופה של פרשת האזינו, פרשת אחרית הימים לפני, וזאת הברכה. הרבה שאלות אנשים שואלים כששומעים דברים כאלה, שאלות של גמול, שאלות של שכר ועונש, שאלות של צדק, אבל לא בזה נעסוק היום. תופעת האנטישמיות היא תופעה בלתי מובנת. אי אפשר להסביר אותה, אלא אם כן יקום כאן מישהו שחקר את הדברים ויוכל להסביר בצורה שכלית ורציונלית מדוע יש אנטישמיות בעולם. מרק טוויין כתב בהקשר לנושא הזה דבר מאוד מעניין: מי שבודק את המספר של העם היהודי ביחס לאוכלוסייה הכלל עולמית, אינו יכול שלא להתפעל מהמקום הגבוה שיש לעם היהודי בתקשורת הכלל עולמית. והוא כותב כך, ואני רוצה לצטט את הדברים: אם צודקת הסטטיסטיקה, הרי אין היהודים יותר מאשר אחוז אחד מן הגזע האנושי. פירור של אבק כוכבים אבוד בתוך הזוהר של שביל החלב. ראוי היה, הוא כותב, שבקושי נשמע על היהודי. אך שומעים עליו היטב, שומעים עליו מאז ומעולם. הוא הבולט ביותר על כוכב לכת. יש כאן מישהו שיכול להסביר את הסיבה מדוע זה כך? מה הסיבה? מה הגורם? כן, אבל... אבל למה כל הזמן מדברים עליהם? עם מצליח. ובגלל זה שונאים אותנו? עוד מעט נבדוק את התיאוריה הזאת ונראה שהיא לא עמדה במבחן המציאות. יש תשובה נוספת?
אני חושבת שרוב היהודים תמיד מייחדים את עצמם ואומרים שהם מיוחדים.
גם היום?
אני חושבת שגם היום, כן. תמיד אומרים שהם מיוחדים, וזה מה שגורם גם...
גם אותם שניסו להתבולל בגרמניה ערב השואה? סליחה. גרמניה של ערב השואה, סליחה, אני, תרשי לי. בגרמניה של ערב השואה ההתבוללות הייתה אידיאולוגיה. וזה גם לא עזר. זאת אומרת, גם כשאתה מנסה להתנתק מהגורל האכזר שלך, הוא רודף אחריך. תופעה בלתי מובנת. באמת, אם אנחנו מתבוננים, אנחנו רואים דבר מדהים. אומות העולם שונאים לעם היהודי מהרבה סיבות, ואפילו אם הן סותרות אחת את השנייה, זה באמת לא משנה. כשהיינו מצליחים, אמרו שאנחנו רוצים לכבוש את העולם. כשהיינו עניים, אמרו שאנחנו עלוקות ומוצצי דם, טפילים וסחטנים. כשהיינו טיפשים, אמרו שאנחנו אבק אדם ואין חפץ לעולם בנו. כשהיינו חכמים, אמרו שאנחנו המהפכנים שבכל מקום. ברוסיה אמרו שאנחנו קפיטליסטים. בארצות הברית אומרים שאנחנו קומוניסטים. אין לך מנוחה בכל מקום שתפנה. למה? מונחת לפניי כאן רשימה של גזירות. בסך הכל 500 שנה מן ההיסטוריה היהודית. מ-1090 ועד 1420. יש כאן רשימה מדהימה. גזירות תתנ"ו, מסע הצלב, עלילת הדם בנוריץ', פרעות בספרד, מסע הצלב השני, פרעות ביהודי וינה, גירוש צרפת, פוגרום ביהודי לונדון, שריפת התלמוד בפריז, פרעות באיטליה, גזירות פרנקוניה ובווריה, גירוש צרפת השני, גזירת הרועים, גזירת המצורעים, גירוש צרפת השלישי, המגיפה השחורה, אין סוף. זה רק קטע קטן. אנחנו ננסה לברר מהי בעצם התופעה, לרדת לשורש שלה, לנסות לחקור אותה ולהבין האם ניתן בכלל להגיע לפתרון הבעיה. אחד האנשים שחשבו על הפתרון היה הרצל. יהודי עם לב חם, שכאבו של העם היהודי נגע לליבו בעקבות משפט דרייפוס, משפט בייליס, הגיע הרצל למסקנה שאי אפשר יותר. חייבים לפתור את בעיית האנטישמיות. איך עושים את זה? הפתרון הראשון היה פתרון מאוד קשה. אני אקרא את הדברים מבפנים, מפני שהדברים חמורים ביותר ואלמלא נכתבו אי אפשר היה לאומרם. אבל הפתרון הראשון של הרצל היה פשוט, למה שונאים אותנו? כמו שאתם אמרתם, אנחנו מנסים להתבודד, אנחנו מנסים להיות מיוחדים. העולם לא אוהב מיוחדים. העולם אוהב סטנדרט, אנשים שבלונים לפי זהו זה, לא רוצים יותר מדי סיפורים. העם היהודי תמיד מבליט את עצמו, העשיר בעיירה תמיד היה הולך זקוף ו-50 משרתים סביבו, זה גורם לשנאה. צריך לבטל את קיומו של העם היהודי. איך עושים את זה? צורה מאוד פשוטה. ממירים את דתם של כל בני ישראל. זו הייתה התוכנית הראשונה. אני מקבל על עצמי, כותב הרצל ביומניו, להקים תנועה גדולה שתפעל להמרת דת גלויה ומכובדת של היהודים לנצרות. וזה יעשה לאור היום, בצהרי היום, בתהלוכה מפוארת לכל צלילי הפעמונים בכנסיית סטפן הקדוש. כמובן שראשי הציונים בחזונו של הרצל היו אמורים שלא להתנצר, מכני שהם צריכים להוות את ראש הגשר בין אלה שעדיין לא התנצרו לאלה שכבר התנצרו. זו הייתה התוכנית הראשונה. דרך אגב, הרצל נתן דוגמה אישית בעניין הזה, כך כותב בנו, הנס, והוא כותב כך. ועוד אגלה סוד אחד באותו פולמוס שהיה לו עם ראשי הציונות כשניסה לומר את דבריו על אביו הרצל, וזה לא כל כך התאים לחזון הציוני של אותה תקופה. השתתפתי בסידורם של יומני אבי, ועל ידי כך נודע לי שלאבי הייתה תוכנית להכניס את העם היהודי כולו תחת כנפי האמונה הקתולית. רוצה אני כי הקהל העברי ידע שאבי לא הכניס אותי בבריתו של אברהם. גם כשנעשה אבי מנהיגו של העם היהודי, סירב בעצת מקורביו להביא אותי בברית האמונה ולמול אותי. הלא נעלה מכם שאבי הדליק בכל שנה ושנה את אילן חג המולד הנוצרי, ולא חדל מזה גם בשנתו האחרונה. אבי ציווה על המחנכות שלנו שהתפללו איתנו בוקר וערב את התפלות הנוצריות. אני מבקש מכם ומסכם, הניחוני לנפשי, יכול לבוא רגע בחיי בו לא אוכל עוד לשלוט ברוחי ובידי הקטעים שהוצאו מן היומנים. היזהרו איפה האנשים רודפי הכבוד, הבצע, אל יכנסו עמי בפולמוס, כותב הנס בנו של הרצל. ביומני הרצל מופיעים הדברים. חלק א', זה לא חדש, מי שעושה קצת בהיסטוריה ציונית, הדברים האלה מאוד ברורים לו, מה? בסדר, זה כרגע לא רלוונטי, אנחנו לא עוסקים כרגע בפולמוס פוליטי. הרעיון הראשון היה פשוט. העם היהודי בעצם סנו, מפני שהעם היהודי יש לו ייחודיות מסוימת, היא הייתה באוכריו לכל אורך ההיסטוריה. חייבים לבטל את מיוחדותו. אתם אמרתם עם לבדד ישכון, אמר מישהו, לא עוד עם לבדד ישכון. אנחנו נבטל את המיוחדות של העם היהודי על ידי שנבולל אותו בין העמים, וממילא תתבטל האנטישמיות. הפתרון הזה, רבותיי, לא הצליח, מסיבה מאוד פשוטה. לא מפני שלא היו לו תומכים רבים, יכול להיות שגם זה נכון, ואכן כך היה. לא היו תומכים רבים לרעיון הראשון, ולכן צץ הרעיון השני של הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל או באוגנדה. אבל צריך להבין שהפתרון הזה הוא בעצם פתרון שלא הצליח מסיבה מאוד פשוטה. הצד השני, הקלה, לא הסכימה. תבדקו את הדברים כפי שאמרתי קודם לכם בגרמניה. אותם משכילים מתנועת ההשכלה שקמה לפני 200 שנה לערך, הרעיון המרכזי שבהם היה התבוללות. במקום ולירושלים עירך ברחמים תשוב, אמרו ולברלין עירך. החליפו את ירושלים בברלין, קראו לעצמם גרמנים בני דת משה. הכניסו עוגבים לבתי התפלה, ובעצם רצו לבוא באותו קהל נוצרי קתולי של דת החסד, הרחמים והאהבה, על מנת לבטל את מושג היהדות, וממילא, כל זה מתוך כוונה טובה, שלא ירדפו עוד יהודים מחמת שיהודים הם. זה היה הרעיון. באו חוקי נירנברג והסבירו שזה לא בדיוק אפשרי. חוקי נירנברג קבעו שלא רק יהודי על פי הלכה ייכנס לתאי גזי, אלא אפילו אדם שלפי דת ישראל אינו נחשב ליהודי, כגון סבתו אינה יהודיה, נידון למוות בדיוק כגורל אותם 6 מיליון שמתו על קידוש השם. זה פשוט לא עבד. אי אפשר להגיע למצב הזה. וכך עלה הרעיון השני, להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. זהו רעיון נשגב, זהו רעיון נפלא, הייתי אומר כמעט חזון אחרית הימים, קיבוץ הגלויות, שיבת ציון, אבל גם זה לא בדיוק עבד. המקום המסוכן ביותר ליהודי לחיות בו זה מדינת ישראל. לא אני כותב את הדברים, תסתכלו מה שכתוב כאן. אפשר לומר, כותב יוסף לפיד, כי ישראל הצליחה בכל מלבד המטרה שלמענה הוקמה. ישראל לא הצליחה עדיין להבטיח ביטחון ליהודים היושבים בה, אם נרצה להודות בכך ואם לאו. יהודי חי כיום ביתר ביטחון כמעט בכל מקום בעולם מאשר בישראל, הן מבחינת ביטחונו האישי והן מבחינת ביטחונו הקיומי לעתיד, הנראה לעין. ישראל שיש בה הכל מלבד ביטחון היא בסך הכל כישלון. שמואל שניצר כותב, אף הוא בדיוק אותו דבר, מכל המקומות בעולם מדינת ישראל היא המקום המסוכן ביותר ליהודים. אם היו נהרגים או נפצעים יהודים בכל מקום אחר בעולם, בכמות ובקצב כזה, כמו במדינת ישראל, היו אומרים להם, מדוע אתם יושבים בגולה? בואו כולכם למדינת ישראל. אבל היום מתברר כי במדינת ישראל מסוכן הרבה יותר מאשר כל מקום אחר בעולם. כמה יהודים נרצחו מחמת יהדותם במשך 50 השנים האחרונות ברחבי העולם כולו, ביחס לאותם הרוגים במלחמות ישראל ובטרור ובכל מיני פעולות איבה ותגמול מאז 50 שנות קיומה של המדינה. זאת אומרת שגם הפתרון השני, שהוא רצוי, הוא פתרון טוב, הוא עם כוונה טובה, אבל בעצם אנחנו החמצנו את המטרה שלמענה הקמנו, את אותו מקום בטוח, את אותו מקלט לעם היהודי בארץ ישראל. נקודה שנייה, לא רק ביטחון אישי, גם ביטחון לאומי רצה הרצל. אבל אם אנחנו בודקים, אנחנו מגלים שבבניין האומות המאוחדות לא כל כך מחבבים את מדינת ישראל, גם כאשר היא מדינה ככל העמים. אתם ודאי מכירים את התביעה של בן גוריון, תביעתו המילולית, שמום, למרות שהיום זה לא כל כך נכון. מאז שקם ארגון האומות המאוחדות בסוף 1945, תחילת 1946, במתכונת הנוכחית שלו כיום, חוץ משתי החלטות בעד העם היהודי, כל ההחלטות היו נגדו. ההחלטה הראשונה בעד העם היהודי הייתה הקמת בית לאומי, וההחלטה השנייה הייתה ביטול המשוואה ציונות גזענות. וזה היה לו לפני הרבה שנים, וגם זה בעקבות התפתחויות פוליטיות בתהליך השלום. כל הדברים האחרים, כל הגינויים, אין במועצת הביטחון, אין בעצרת הכללית, היו נגד העם היהודי. למרות שמדינת ישראל איננה מדינה דתית, מדינת ישראל איננה מדינה יהודית במובן האמיתי של המילה, עם כל זה, יש לנו צבא שלנו, מדינה שלנו, פרלמנט שלנו, כלכלה שלנו וכסף של ארצות הברית, אנחנו עדיין לא פתרנו את בעיית האנטישמיות. עכשיו אני שואל אתכם, איך פותרים את הבעיה? לאחר שראינו שלא הדרך הזו, ולא הדרך הזו, וזה לא ניסיון ראשון דרך אגב, היו ניסיונות כאלה גם בעבר, אי אפשר לפתור את תופעת האנטישמיות. אני פגשתי בחור במזרח הרחוק לפני 4 שנים, הוא חיפש מישהו שיכול לדבר איתו, הוא הגיע אליי ממקדש תאילנדי, ישר משדה התעופה, והוא רוצה לשאול אותי שאלה. התיידדנו מאוד לאחר מכן, והוא אומר לי, תגיד לי, אני לא מבין, למה שונאים אותי? אני רק אומר שאני יהודי למרות שאני בכלל לא נראה כזה, מיד מתרחקים ממני. הייתי לפני 3.5 חודשים במנצ'סטר, בסמינר לסטודנטים וסטודנטיות באוניברסיטאות באנגליה, מליברפול, מסנדרלנד, מניוקאסל, ודיברנו על מושג האנטישמיות, וקצת פחדתי כי יכול להיות שאנשים חושבים שהיום אין אנטישמיות, למרות שדוח של משרד ראש הממשלה מראה שהמקרים האנטישמיים מתגברים בעולם, ואז הם גיחכו לעומתי, גם הבחורים וגם הבחורות, ואמרו לי, אם מישהו ישאל אותך אם האנטישמיות פחתה או גברה, שיבוא לאנגליה, אנחנו נלמד אותו. שואל אותי אותו בחור במזרח, תגיד לי, אני לובש את אותו ג'ינס, אני הולך עם אותו הגיל, אני שומע את אותה מוזיקה, אני אוכל את אותו צ'יזבורגר, אני רואה את אותם סרטים, אני רוקד באותם מועדונים, למה שונאים אותי? ואני מבקש מכם תשובה בשבילו. כן, בבקשה.
טוב, נורא קצת לתת תשובה, אבל אני יכול לחזור שוב לאותה פרשת האזינו. שם כתוב, וישמן ישרון ויבעט. ואני חושב שזה יכול להיות אולי איזה מפתח לסיבה של האנטישמיות. כלומר, אנחנו, שאנחנו
מצליחים,
כאילו שהמצוינות שלה, השאיפה למצוינות עולה, גוברת על השאיפה לקדושים תהיו. אני לא יודע בדיוק איך אתה תסביר את זה.
בוא ננסה לבדוק. אני חושב שאני מבין אותך, אבל בוא ננסה לבדוק את זה. אני מדבר על היום. כך בחור מתל אביב, כך בחור מלונדון, כך בחור מארצות הברית. שניהם שואפים למצוינות, שניהם שואפים לתארים אקדמיים, שניהם שואפים לכלכלה מפותחת, שניהם שואפים לקריירה מתפתחת. אותו דבר. מה ההבדל? האנטישמיות לא נעלמה. אני מחפש תשובה. כן, בבקשה.
אני חושב ש...
כן, בבקשה.
אני חושב שהנקודה היא פה שיש מעין תת הכרה אצל הגויים שברגע שהיהודים דורכים אותם והם למטה, אז הם למעלה. וברגע שהיהודים למעלה, אז הם למטה. זאת אומרת, זה מעין הגנדה כזו. ולכן הם רוצים תמיד להיות למעלה.
אתה נותן לי תשובה, אבל התשובה הזאת היא תשובה מיסטית. אני מחפש תשובה רציונלית. אני מחפש תשובה שניתן לבחון אותה במציאות.
דעה קדומה
הייתה, היום אני לא חושב שיש דעה כזאת. למרות שאחד מידידיי המרצים היה פעם בברזיל, כך הוא סיפר, והוא הגיע לאיזה כפר נידח, והוא ביקש שם מים לשתות, כי הוא היה באמצע הדרך, והוא לא ידע איך הוא נמצא. אז שאלו אותו מאיפה הוא, אז הוא אמר שהוא מישראל, אז שאלו אותו אם הוא יהודי, אז הוא אמר שכן, אז הילדים ביקשו שהוא יוריד את הכובע, כי רצו לראות אם יש לו קרניים. הם בחיים, אם יש לו קרניים. הם בחיים לא ראו יהודים, אבל זה מה שהם ידעו עלינו. זאת אומרת, שאומרים יהודי, קודם כל אומרים שנא אותו, אחרי זה נסביר לך למה. קרתה תקלה טכנית, כל החיים לא לימדו אותו למה. אבל אני מחפש את התשובה, כי השאלה היא כל כך קשה, כי היא לא רק במקום אחד, היא בכל העולם. רק שנייה, היא רצתה לומר, ואחר כך אתה. כן, בבקשה.
זה לא כל כך רציונלי. מסיבות רציונליות בעצם...
אבל אנחנו חיים בעידן רציונלי.
כן, אבל אם אנחנו רוצים לדעת מה השורש של האנטישמיות, הרי זה לא דבר חדש.
אני אמקד את השאלה שלי. בחור שנולד לפני 15 שנה ביוסטון, טקסס, בארצות הברית. למה הוא שונא אותי?
עוד פעם, אנחנו לא יכולים היום פתאום לדעת את הלמה. הסיבות, זה הולך אחורה. כי צריך לדעת הבעיה היא בגדול. ואנחנו קיבלנו איזשהו
תפקיד בזה שנבחרנו. את נותנת לי פה תשובה, עוד פעם, התשובה היא דתית, אני עדיין לא מחפש אותה. אנחנו נגיע אליה.
האלה הם בצד התורה.
אוקיי, אני שומע, בסדר. אני שומע את התשובה שלך, לא פוסל אותה.
אז אנחנו בסופו של דבר לא עומדים בהתחייבות שלנו.
כן, אבל גם כשעמדנו בהתחייבויות הייתה אנטישמיות, העיני מה שקרה בתקופתו... סליחה, העיני מה שקרה בתקופתו של דוד המלך עם מלחמות פלישתים. כן, בבקשה.
הייתי רוצה להעמיד את הצד האחר של הדברים. כן. בצד תופעות
אנטישמיות, אני בהחלט
מכיר תופעות של אנשים שאינם יהודים, שאינם שונאי יהודים,
ומכירו אוהבי
יהודים.
בהחלט שכן.
כדאי לדבר גם על הצד הזה
ולעשות... בהחלט שכן, אבל אתה צודק, אני מסכים איתך 100%, וזו התופעה הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו מכירים. אבל לצערנו הרב, האנטישמיות היא לא שוות ערך לאותם אנשים מסיבה מאוד פשוטה. קצת הזיקה לנו האנטישמיות במהלך ההיסטוריה, קצת יותר ממה שהועילו אותם אנשים טובים, ולכן אני מחפש לפתור את הבעיה, ולכן אני מעלה רק את הצד הזה, למרות שגם מה שאתה אומר נכון.
כן, אני מדבר על המציאות העכשווית, על
החיים. היא הייתה קיימת תמיד, חסידי אומות העולם היו בכל דור. הכנסייה הוותיקן מודה בזה שזה לא נכון, והאנטישמיות עדיין נמשכת.
אני חושב שאפשר להגדיר זה מילה אחת, יש איזשהו ייחוד לעם היהודי.
אתה עוד פעם גולש למיסטיקה?
לא מיסטיקה.
אוקיי, כן.
יש דברים שאי אפשר לבדוק אותם בצורה מדעית או בצורה של מדידה מדויקת. וזה בדרך כלל קורה בעד אנשים לא עושים אימון בגלל. אבל באמת ככה, אתה יודע מה, שאלתי פעם דווקא באזור אמריקה, שאלתי פעם מישהו, לא יהודי, הוא אמר את התשובה הזאת, ושאלתי אותו, רציתי באמת, כמו שאתה אומר, להפוך את זה לרציונלי משהו. מה הרציונל שלנו לכם? מה זה ייחוד? אמרתי לו. והוא חשב, רגע, אני אגיד לך מה זה ייחוד. זה ישנה מצחיק, אבל זה הוא התכוון. בחור דרום אמריקה שואב יהודים. זאת אומרת, תראה, פועל בגרמניה או בכל מקום אחר, נכנס, עובד שנה, 10, 20, 30 שנה, 40 שנה, עד שהוא יוצא לפנסיה. כל אחד יקבל את המשכורת, אומר תודה, בוא, לך אני אוכל, יוצא לפנסיה, וסיים את העניין. הוא אומר, פועל יהודי שיקנה, הוא אומר, הוא יעבוד שנה, שנתיים, מקסימום שלוש, הוא יקנה את המפעל, את הבעלה...
זה להיות שותף אחרי שבועיים, כן.
אז הוא אומר, איך לא יצנו אתכם? כן. בשבילו, זה הייחוד אולי, אולי זה הרציונל.
אוקיי, בסדר. עוד נקודה אחת, פשוט אנחנו חייבים להתקדם. כן, בבקשה. רק שנייה, תכף, בסדר? כן.
כל זאת, אם הדת היהודית מסתכלים עליי כמצב של תורת אמת, זה דבר אמיתי, הדרך היחידה של תורה אחרת תקבל לגיטימציה, לפי זה על ידי הפרחת היהדות.
נכון.
ובדרך הזאת, יש שתי דרכים, או להאמיר, שניסו כמה פעמים במשך הדורות, או להכחיד.
כן.
ובדרך הזאת, שהם כל פעם רואים את האמת מול העיניים, ולא רואים את הצד שלהם כאמת, איך אנחנו נוכיח.
אתה אומר דבר מעניין, אבל תרשי לי להקשות עליך. מה יאמרו אותם אומות העולם שאינם מאמינים בדת הנוצרית? זאת אומרת, להם אין את הבעיה הזאת.
יש להם דת אחרת.
אוקיי, אבל הדת שלהם לא סותרת את היהדות, עדיין יש בהם אנטישמיות. נקודה שנייה, נניח שבאמת כך, אנחנו היום מדינה חילונית, יש הרבה אנשים שאינם מאמינים, ועם כל זה שהם אינם מאמינים, הדם שלהם היה זהה מבחינתו של היטלר לדם של היהודים המאמינים. כך שגם אם תרצה לומר שהסיבה שבגללה רוצים להכחיד אותנו או מבחינה נפשית או מבחינה פיזית היא תורת ישראל, הרי שגם כשעזבנו את תורת ישראל היינו למשיסה. זה דבר אחרון. כן. אנחנו מהווים איום? קושי אחוז מהאוכלוסייה הכלל עולמית. על מי אנחנו מאיימים חוץ מעל עצמנו? אוקיי.
הטענה העיתונית של עם ישראל זה שאנחנו עם השם. אנחנו יוחסים...
אבל היום יש אנשים שטוענים שהם אינם עם השם.
אבל
אותם אלה שטוענים שאנחנו לא עם השם, הם לא קובעים לגבי מה שבאמת אנחנו. ואת האמת כולם יודעים.
זאת אומרת, הגוי מאמין יותר לשומר המצוות מאשר לאינו כזה. אוקיי. יש משהו מה שאתה אומר, כי כשמבקשים מגוי לצייר יהודי, הוא מצייר אותו עם זקן. אבל בוא נשאיר את זה, נמשיך הלאה.
עוד דבר אחד, כשיעקב קיבל, כשעשיו שנה את יעקב, הרי הוא שנה אותו בגלל דבר מיסטי. ברכו את יעקב ולכן הוא שנה אותו. נכון?
אם אתה למדת, אתה בוודאי יודע שהשנאה החלה מהבטן. זה היה לפני הברכות, כן. אז זה מדרש על פרשת תולדות, והתרוצצו הבנים בקרבה, אבל בסדר, אבל שוב פעם, אני רוצה להציג את הפתרון של היהדות. זו שיצרה את הבעיה, יש לה מה לומר גם כן בעניין הזה. ובכן, אין ספק ולא ייתכן שהיהדות לא תתייחס לתופעת האנטישמיות. אומרים חז"ל, מדוע נקרא שמו הר סיני, שמשם ירדה שנאה של אומות העולם לישראל.
כן.
חכה, לאט לאט. אתה תתקוף, אבל תרשה לי רק לסדר את הדברים. לאחר שהיינו בסמינר, ולאחר שנוכחנו בצורה שכלית באמיתותם של העובדות המופיעות בספר התורה, הרי שאנחנו מדברים כרגע בצורה שכלית ולא בצורה מיסטית. היהדות מתייחסת לתופעת האנטישמיות בצורה מעניינת ביותר. השורשים שלה באדם הראשון. תפקידו של אדם הראשון, לידתו של אדם הראשון, חטאו של אדם הראשון, התגלגלות הדורות עד תקופתו של אברהם אבינו, מאברהם אבינו עד מתן תורה, וממתן תורה ועד היום, הם בעצם תקופות כפי שמופיעות בתורת ישראל, וכפי שכותב השלישי למפרשי הקבלה רבי משה חיים לוצאטו מפדובה בספרו דרך השם. אדם ראשון נברא לא במימד הגשמי שאנחנו חיים בו היום. אדם הראשון נברא במימד רוחני הרבה יותר גבוה, שההבדל בין גוף לנשמה אצלו היה בדיוק כמו אצלנו, הבדל בין גוף לנשמה, אבל דרגת גופו הייתה בבחינת נשמה כמו שיש אצלנו היום. זאת אומרת, מדובר היה במהויות רוחניות, כפי שכותב הרמב״ם, אין אנחנו מסוגלים לתפוס לאמיתן של דברים מושגים רוחניים, כי אנחנו קולטים רק בחמשת תחושי החומר. ועל כן, אדם הראשון נוצר על מנת שיגיע לקבל את השכר הצפון לעתיד לבוא לעולם הבא, כפי שכותבים חז"ל, ייכנס לסעודה מיד, ואדם הראשון היה צריך להתנסות בסך הכל בניסיון אחד. ביטול רצונו מפני רצון האלוקים. ובכדי שיבטל אדם הראשון את רצונו מפני רצון האלוקים, יצר הקדוש ברוך הוא לצורך האדם איסור אחד. והוא, מכל עץ הגן תאכל, אבל מן העץ הזה לא תאכל. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. מה פירוש המושג עמוק מאוד? אבל העיקרון צריך להיות ברור. המושג עץ הדעת הוא מושג שהאלוקים יצר עבור האדם על מנת שיבטל את רצונו מפני רצון האלוקים, ובשכר ביטול רצונו מפני רצון האלוקים יקבל את שכרו לעתיד לבוא בזכות ולא בחסד, כפי שאתם ודאי יודעים. אדם הראשון נכשל בניסיון. לא מפני שלא היה חכם, היה לו שם חשבון, וגם בזה לא יכולים אנחנו להאריך היום. ברגע שאכל אדם הראשון מאותו עץ הדעת, ברגע שעבר יותר נכון על ציווי השם, וזה מה שחשוב, לא אם זה היה תפוח או תאנה, ברגע שעבר האדם הראשון על ציווי האלוקים, ירד ממדרגתו הרוחנית ונתגשם בגוף כשלנו. אבל רצון האלוקים חייב להתגשם, וממילא צריך מישהו להחזיר את המצב לקדמותו. בלשון הקבלה קוראים לזה תיקון. אתה עשית משהו, שינית משהו, אתה חייב להחזיר את המצב לקדמותו כפי שהיה המצב של אדם הראשון קודם החטא. ועל מי מוטל התפקיד להחזיר את המצב לקדמותו? על מי שהוציא אותו משם, והוא האדם הראשון. אבל מכיוון שנגזרה עליו מיטה, הרי שתולדותיו, בניו, בנותיו וכל צאצאיו, כלומר כל המין האנושי, אמון על אותה נקודה ועל אותו חיוב להחזיר את המצב לקדמותו, מפני שבן ובת הם חלק מאבי, הם לא רק מבחינה נפשית, גנטית, מבחינה גופנית ממש. עצם מעצמו, מעצמותיו ובשר מבשרו. ועל כן האדם ובניו ובנותיו נדרשו להחזיר את המצב לקדמותו. ולצורך כך ניתנה ארכה של כמה מאות שנים, עד תקופת דור הפלגה, כפי שאתם ודאי יודעים, על אותם אנשים שבנו את מגדל בבל בבקעת שנער ורצו להילחם באלוקים, וגם את זה צריך להבין, כי גם הם לא היו טיפשים כפי שאנחנו חושבים. באותה תקופה נסתיים זמן ההשתנות. היחיד שהצליח להגיע לאותה דרגה, לאותו כיוון, של אדם הראשון תרם החטא, היה אדם בשם אברהם אבינו. אברהם אבינו בגיל 3, אומרים חז"ל, כך כתוב במדרש, חיפש את האלוקים בכוח השכל, בכוח הפילוסופיה, עד שנגלה עליו האלוקים באופן פרטי, כי לפני מתן תורה לא הייתה התגלות כללית, רק במתן תורה, ואז קיבל אברהם אבינו את הפילוסופיה והאמונה כעובדה מוכחת ושכלית. הוא ראה את אלוקים בכוח הנבואה. ואברהם אבינו הופך להיות המנהיג, שבעצם מה צריך לעשות? להיות אחראי על אותו שינוי שהעולם צריך לעבור בדרך לתיקון. כלומר, אברהם אבינו המפתחות בידו, והוא אחראי על תיקון הבריאה. היו לו תולדות. הייתה תקופה שנקראת תקופת הענפים, לאחר תקופת השורשים. תקופת השורשים היא תקופה שמחטאו של אדם הראשון עד דור הפלגה, ומכיוון שלשורש יש השפעה על הענפים, ברגע שקיבל אברהם אבינו את התפקיד, ממילא אומות העולם הפסידו אותו. כי משורש רע או משורש חלש לא יצא פרי חזק. אבל הייתה עדיין תקופה, מאברהם אבינו ועד מתן תורה, אשר כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, וכל אשר אינו חפץ יכול לצאת מהמשחק. ובאמת כך היה. ישמעאל, עשיו, הם בעטו. אתה אמרת ויתר על הברכות, ויתר על הבכורה. ישמעאל ביקר את חיי ההנאות על פני חיי התורה, או על פני חיי המצוות, או על פני חיי האמונה, כפי שהיה אצל אברהם אבינו, למרות שבסוף ימיו אומרים חז"ל שעשה תשובה ישמעאל. אבל התקופה הזאת שנקראת תקופת הענפים, מאברהם אבינו ועד מתן תורה, הייתה תקופה שעדיין יכלו קבוצות לקבל עליהם את התפקיד יחד עם העבריים, פני שיהודים עדיין לא היו. ואז הגיעה תקופת מתן תורה. זה בעצם היה סתימת הגולל על כל אפשרות השינוי העולמי. העם היהודי קיבל את התפקיד לא מפני שהוא ראוי, מכוח עצמו. תראו מה שכותב הרמב״ם. שבתורה הזאת הבדילנו הבורא משאר בני העולם, שנאמר, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם. מכל העמים כיום הזה. ואין זה לפי שהיינו ראויים לכך, אלא בחסדו של הבורא ובטובו שהתחסד עלינו והיטיב לנו, בשביל שקדמו לאבותינו מעשים טובים בידיעת הבורא ובעבודתו. הסיבה שבגללה העם היהודי נבחר לקדם את תפקיד העולם ותיקונו לקראת תכלית הבריאה, שהוא עולם הבא, נעוצה בסיבה שהיסודות שלו היו חזקים. אברהם, יצחק, יעקב, קוראים לזה זכות אבות. הורישו לנו אבותינו את מסירות הנפש, את קידוש השם של יצחק, של אברהם, את מידת האמת של יעקב. מכיוון שיש לנו את הכלים לשאת בתפקיד הקשה והמחייב הזה, נתן האלוקים את התורה לבני אדם. אבל עדיין יש אפשרות לכל אדם באופן פרטי לבוא ולהטות שכם. אין היהדות דת גזענית. גזענות זה עליונות ללא סיבה. גזענות זה עליונות שאי אפשר להיות חבר במועדון של החברים בה. זה עליונות גנטית, עליונות ביולוגית. אתה רוצה לשאת, אתה רוצה לקבל את הפריבילגיות של העם היהודי, אתה יכול, אבל אתה צריך גם לשאת בנטל. וכך כותב הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל בסדר זרעים. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל ולעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו. הרי הלך ישר כמו שעשהו האלוקים ופרק מעל צברו או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. לא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם. אתה רוצה? אתה יכול. אבל זה מחויבות אדירה. ולכן אדם שבא להתגייר, אומרים לו, מה ראית? לקשור את גורלך בגורלו של העם היהודי אשר נרדף, אשר נתון למשיסה. ואם בכל אופן אומר רוצה אני, הרי שממילא מקבלים אותו, כי המטרה שבגללה הוא רוצה להתחבר לעם השם היא על מנת לסייע להביא את העולם אל תכליתו, ותכלית הבריאה היא ביטול רצון האדם מפני רצון האלוקים, וכנראה שהעבודה עוד קשה. התפקיד שבעצם מוטל עלינו הוא מאוד פשוט. להביא את האנושות, קודם כל את עצמנו, למצב שבו אנחנו נבטל את רצוננו מפני רצונו של הבורא. במקום האדם במרכז, האלוקים במרכז. זו המטרה, זו התכלית. ועכשיו אנחנו נתחיל להבין בעזרת השם את סיבתה של האנטישמיות. איך אתה מגדיר מיסטיקה? לא, בכלל לא. ברגע שיש לנו בסיס, ברגע שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה, ואני מתאר לעצמי שכל האנשים שיושבים כאן אחרי שהשתתפו בסמינר מסכימים עם הדבר הזה, לאחר שאנחנו נוכחים לדעת שתורת ישראל היא תורה אלוקית, הרי שכל מה שכתוב בה מובן עבורנו לא בצורה סודית ונסתרת, אלא בצורה ברורה לחלוטין. ברגע שהאלוקים אומר, כך אני רוצה, ואנחנו יודעים שהוא אמר, לא מאמינים, אין כאן מיסטיקה.
לא הבנתי שם מה שמעתי לגבי אותו אחד שאמרת שנולד לפני 15 שנה בטקסס.
כן, אני אתן, אני עכשיו נותן את הסיבה, ואז אנחנו נבין שזה לא כל כך כך. אומר הנביא, שנאו בשער מוכיח, ודבר תמים יתאבו. מוכיחים אינם אנשים אהובים, אתם יכולים לעיין בנביא ירמיהו, בנביא ישעיה, אתם יכולים לעיין בערך נביאים בכל מקום ואתר, אתם יכולים להתבלם. ברגע שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה, ואני מתאר לעצמי שכל האנשים שיושבים כאן אחרי שהשתתפו בסמינר מסכימים עם הדבר הזה, לאחר שאנחנו נוכחים לדעת שתורת ישראל היא תורה אלוקית, הרי שכל מה שכתוב בה מובן עבורנו לא בצורה סודית ונסתרת, אלא בצורה ברורה לחלוטין. ברגע שהאלוקים אומר, כך אני רוצה, ואנחנו יודעים שהוא אמר, לא מאמינים, אין כאן מיסטיקה.
לא הבנתי שם מה שמחה. מיסטי לגבי אותו אחד שאמרת שנולד לפני 15 שנה בטקסס.
כן, אני אתן, אני עכשיו נותן את הסיבה, ואז אנחנו נבין שזה לא כל כך כך. אומר הנביא, שנאו בשער מוכיח, ודבר תמים יתאבו. מוכיחים אינם אנשים אהובים, אתם יכולים לעיין בנביא ירמיהו, בנביא ישעיה, אתם יכולים לעיין בערך נביאים בכל מקום ואתר, אתם יכולים להתבונן גם על מוכיחים באומות העולם. אנשים אינם, תודה רבה לך, אנשים אינם אוהבים מוכיחים. אנשים אוהבים לחיות בשקט. קוראים לזה היום חיה ותן לחיות, איש באמונתו יחיה, כל אחד והאמת שלו, ותנו לחיות לחיות. זה בעצם ככה, זה ככה עובד. זאת אומרת, רב לך, תהיה את חייך, אין עסקך מה שאני מכניס בתוך הצלחת שלי. צודק 100%. ברגע שאתה בא ואתה מנסה להטיף לי מוסר, אתה אומר לי, טול כיסה מבין שיניך, חצוף שכמוך. טול קורה מבין עיניך, אל תוכיח אותי, אל תלמד אותי, אל תגיד לי שאני לא בסדר. אדם לא אוהב לשמוע ביקורת. ככל שהביקורת תתמיד יותר, השנאה תגדל יותר. עד שיגיע מצב שבעברית קלה וגסה זה או אני או הוא. אז הוא ניגש למנהל המפעל ואומר לו, תראה, או שאני עוזב או שהוא עוזב. ואם זה במלחמה בין מדינות, אז לחיים או למוות. או אני, או תמות נפשי עם פלישתים. ככה אי אפשר יותר. אדם לא יכול לחיות כל חייו תחת שידור של אתה לא שווה, אתה לא ראוי, אתה לא בן אדם, אתה גס רוח. אתם מכירים ודאי את המושג של כפיות טובה של אדם שעזרו לו. אני אתן לעצמי שאתם עזרתם לאנשים בחיים שלכם, והם יפנו לכם עורף באיזשהו שלב. והדבר המרתק הוא, יותר נכון המזעזע והמדהים הוא, שככל שהעזרה שנתת גדולה יותר, במקרה של קשיות עורף, השנאה שלו גדולה יותר. אדם לא יכול להישאר חייב. אדם לא יכול לחיות עם תחושה שהוא לא יכול להחזיר לך. אתה מבין? אתה הולך להיות חייב לו כל החיים. זה אי אפשר. אז אתה מפנה לו עורף. אני חייב לך כסף, ואני לא יכול להחזיר לך. אז אחד מהשניים, או שאתה תוותר לי, או שאני אבטר אותך. וזה קורה. העם היהודי קיבל תפקיד בעל כורחו במתן תורה, והוא בעצם חוד החנית בדרך לתיקון חטאו של אדם הראשון, בדרך להבאת העולם להכרה במלכות השם, כפי שאנחנו אומרים בתפילת עלינו לשבח, יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון, לפניך השם אלוקינו יכרעו ויפולו ולכבוד שמך יקריתנו, ויקבלו כולם את עול מלכותך. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה תכלית הבריאה? זה שכל בני האדם בעולם יגיעו לביטול רצונם מפני רצונו של הכל יכול. וזה התפקיד שמוטל על העם היהודי. כאן יש בעיה מאוד גדולה. אדם שאינו יהודי, שמתבונן על אדם יהודי ומתבונן בו התבוננות מחייבת. אמר לי פעם מישהו בהרצאה, אתה יודע למה אני לא שונא, אבל כך הוא אמר, אני לא יכול להגיד, אבל אתה יודע למה אני לא אוהב אתכם? אתם יודעים למה? אתה יודע למה כשאני רואה אותך אני עובר למדרכה השנייה? כל כולך התנשאות, אבל אני לא אומר לך כלום. נכון שאתה לא אומר לי כלום, אבל עצם החיים שלך אומרים, אני יותר טוב ממך. מפני שאני רוחני, ואתה חומרי. מפני שאתה כאילו אומר לי שאני לא שווה כלום, שאני בהמה, שאני... למה? כי אם לא היית חושב ככה, היית כמוני. אם אתה לא כמוני, אם אתה מוותר על כל כך הרבה דברים בחיים שלך, זה באמת לוותר. זה לא קשה כמו שחושבים, אבל זה לוותר הרבה יותר משחושבים. ואתם מוותרים כל כך הרבה, לא תמיד, ואתה רוצה להגיד לי שאתה עושה את כל זה ואתה עדיין לא חושב שאתה יותר טוב ממני? זאת אומרת שאתה מתנשא עליי. זאת אומרת שאתה אומר לי שאני לא שווה כלום. לכן אני שונא אותך. הזן הוא אותו זן. התופעה היא אותה תופעה. אז זו תופעת בית וזו תופעת חוץ. השנאה שצונעים לעם היהודי היא מאוד פשוטה. אמר פעם הקיסר הצרפתי לעוזר שלו, יש לך הוכחה רציונלית, עדיין לא היו סמינרים אז, למציאותו של האלוקים? אמר לו, בוודאי, העם היהודי. העם היהודי, אומר מהר"ל מפראג, נקרא יהודי מלשון מודה. היהודי מודה בקיומו של האלוקים, וכפי שראיתם בסמינר כתוב בפסוק, אתם עדי נאום השם. העם היהודי ותורת ישראל הם עדים נצחיים בעל כורחם של עליונות הרוח על החומר, של תכלית הבריאה, של זמניות העולם הזה ונצחיות העולם הבא. אדם שחי חיי חומר, אדם מטריאליסט, אדם שהעולם הבא לא קיים בלקסיקון שלו, כשהוא רואה אדם שמוכן להקריב את חייו עבור אמת שהוא אומר שהיא אמת מוחלטת, הסתכל עליו כעל פנאט, כעל קיצוני, כעל פרימיטיבי, כעל מאוס, כעל טפיל, כעל עלוקה, ושתהפך לי הקסטה אני אמשיך.
אבל כאן אתה קורא בור לעצמך.
יכול בהחלט להיות, אני קראתי לעצמי הרבה בורות בחיים.
אלפי מרטירים נוצרים שהקריבו את חייהם על מזבח האמת שלהם במרכאות, ואני לא חושב ש...
מה אני אמרתי?
לא, כלומר, זה לא טירון להגיד, כן, שאנחנו, שהאנטישמיות, בגלל זה שאנחנו כאילו מגריבים את עצמנו על מטבח האמת, כן, נכון שמושג קידוש השם זה מושג מאוד...
לא, לא, מה שאמרתי, לא, אתה נתפס לדבר השולי. מקריבים את עצמנו, גם החמאס מקריבים. אני לא מדבר על הנקודה הזאת. אני מדבר על זה שיהודי, כל אדם, בכל העולם יודע, שיהודי זה סמל של אלוקות. זה דרך אגב הסיבה שהמיסיון משקיע שני שליש מתקציבו העולמי רק ביהודים במדינת ישראל. אמר פעם הרב אורדמן, אני חושב שהיה צריכם בסמינר, אני לא בטוח, הוא בקי בתורת הנצרות מילדותו, וישבנו פעם ושוחחנו, אז ניסיתי להבין באמת, אז הוא אמר לי דבר מאוד פשוט. הוא אומר לי, תראה, אולי המשל קצת פשוט מדי, אבל כדאי להקדיש לו קצת זמן. יש לי חברה שמייצרת שעונים מזויפים, ולך יש שעון אמיתי, אורגינל, מן החברה, ודאי שהוא עולה יותר. אני רוצה שאתם תסכימו שהשעון שלי, זהו השעון האורגינלי. זה אי אפשר. אתה תבוא ותגיד, רבותיי, אתם רואים את השעון הזה? זה השעון האמיתי. וכולם יראו את ההבדל, כי עדיין יש הבדל, גם אם הוא חיקוי מוצלח. בכדי שהמזויף יהפוך לאורגינל, יש להוציא את המלאי האורגינל מן השוק. ומרגע שאני עוקר את המלאי האורגינל מן השוק, אז החיקוי הופך להיות אורגינל. לכן המיסיון משקיע כל כך הרבה, מפני שהוא יודע שתורת ישראל היא תורת אמת. אם הוא לא היה יודע את זה, הוא לא היה משקיע. כי בבודה הם לא משקיעים כל כך הרבה. כי בכל הכתות המיסטיות במזרח הרחוק לא תמצא מיסיונרים נוצריים. מדוע? לא צריכים אותם. אדם יהודי בתת ההכרה, כמו שאתם אמרתם, הרי שהוא בעצם מבין שיש מימד גבוה יותר מחיי החומר. וכשאדם יודע שיש מימד רוחני גבוה יותר, זה נותן לו כל מיני רגשות אשמה, וזו הסיבה שכשאדם חוטא, זאת אומרת, אדם שאינו רוצה לחטוא, והוא חוטא, הוא מרגיש לא טוב. מדוע הוא מרגיש לא טוב? אז מה? זה לא קרה כלום. אבל לא, אבל אני ירדתי מדרגה גבוהה לדרגה נמוכה, אז אני לא שווה. זאת אומרת שברגע שנותנים לאדם להרגיש, אפילו בלי כוונה, בעצם המעשים שלנו, היהודים, סוגרים את החנויות בשבת. נו, אז מה? לא, אבל כשהוא סוגר את החנות בשבת, הוא בעצם אומר שיש דבר יותר חשוב מכסף. והיהודי הרי מאוד אוהב כסף. ואם למרות שהוא אוהב כסף, הוא סוגר את החנות בשבת, זאת אומרת שהאדם הזה, אין מה לעשות. הוא אדם שכובש את אבותיו ואת רצונותיו, אולי בערבון מוגבל, אבל כובש. וכולם יסכימו שאדם שכובש את רצונותיו מוסרי הרבה יותר מאדם שאינו כובש את רצונותיו. וזו סיבה אחת. לא אני אומר את הדברים. אלדוס הקסלי כותב את הדברים בצורה מפורשת. הוא קרא לעצמו כלבו של דרווין, אבל לסוף ימיו הוא חיבר ספר שנקרא וידויו של כופר מקצועי, ושם הוא מתוודא, ספק מתוודא, ספק, והוא כותב כך. אין אנו יודעים על תכלית הבריאה. אין אנו יודעים על תכלית הבריאה, משום שאיננו רוצים לדעת. אלה שאינם מייחסים כל משמעות לבריאה עושים זאת, בדרך כלל מפני שמסיבה זו או אחרת עולם את תוכניותיהם שיהיה העולם חסר משמעות. במקום אחר הוא כותב, הייתה לנו סיבה לרצות שהעולם יהיה חסר משמעות בכדי לשחרר את החברה מנורמות מסוימות של מוסר. ברגע שאתה אומר אלוקים, ברגע שאתה אומר אמת, אתה אומר התכופפות, אתה אומר עבדות, אתה אומר אין האדם חופשי לעשות את רצונו. אתה צריך להתכופף. זאת אומרת שאלוקים לא מסתדר עם התוכניות שלי. ואז אחד מהשניים. או שאני הולך איתו, או שאני מבטל אותו. בשביל לבטל את האלוקים במרכאות, צריך לבטל את העם היהודי. וזו סיבה אחת. שואלת הגמרא שאלה עצומה. העם היהודי עומד למרגלות הר סיני, רואה את האלוקים, בנבואה כמובן. והאלוקים אומר בסך הכל שתי דיבות, דיברה ראשונה, אנוכי השם, דיברה שנייה, לא תבגוד. כלומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא עוברים 40 יום פחות 6 שעות, והעם היהודי יוצר עגל, ולא רק שהוא יוצר את העגל בניגוד לרצון האלוקים, אלא הוא אומר לו, אתה אלוהי. אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, ועושים מחולות וחינגאות ושמחים מאוד. מה קורה כאן, שואלת הגמרא, איך זה ייתכן? יודעים היו ישראל שעבודה זרה אין בה ממש. באמת העם היהודי ידע שעבודת אלילים זה שקר. אז למה הם עשו עגל? ולא עבדו ישראל עבודה זרה אלא בכדי להתיר להם עריות בפרהסיה. הם רצו זנות, זה מה שהם רצו. זאת אומרת, זנות זה פירוש הפקרות. עשיית רצוני ולא ביטול רצוני. אבל בשביל שאני אוכל לעשות את רצוני, אני צריך להתעלם מרצונו. ובכדי להתעלם מרצונו, אני צריך לברוא אלוהים חדש. לכן עשו עגל. תתבוננו היטב, תראו מתי התחילה תקופת המתירנות. לפני 150-200 שנה, אם אישה הייתה הולכת, אני לא מדבר כמו היום, עם שרבולים עד כאן, דבר שאי אפשר לעשות היום. אבל אם אישה הייתה הולכת עם שרבולים עד כאן לפני 200 שנה, כינוי גנאי אחרי שמה היה דבר שבשגרה. היום זה קצת בעייתי ללכת עם שרבוט, כי אין, אבל אז היה. מתי זה התחיל? זה הרי לא קורה ביום אחד. מתי התחילה התקופה המתירנית? פחות או יותר, הניצנים הראשונים. לפני כן, נכון? אני אגיד לכם מה שאני חושב. עד לפני כמאה שנה בערך, היה אלוקים לכל אדם. כמעט. המושג חילוני, כפי שקוראים אותו היום, הוא מושג אנגלי, מושג נוצרי, הוא לא מושג יהודי כלל. ביהדות אין מושג חילוני, יש מושג ירא אלוקים ולא ירא אלוקים, וזה לא משנה המראה החיצוני שלו. כולם האמינו, בחלקם בצורה עיוורת, חלקם מתוך ידיעה, בסיפור בריאת העולם, אלוקים ברא את העולם, נותן תורה וכו', כל אחד עם הדת שלו וכל אחד עם האמונה שלו. אבל הגיע האדם לפני קצת יותר ממאה שנה ושחרר את העולם מן הצורך להאמין באלוקים. כמו שאמר אחד הפילוסופים, בתיאוריה שלי אין צורך באלוקים. היה זה דרווין, האבולוציה. לא עוד בריאת העולם על ידי כוח כל יכול. ניתן להסביר שהעולם נוצר בצורה אבולוציונית, מתפתחת, מרק אורגני קדמון, אחר כך הגיע גם הפץ גדול, וכמה מיליארדי שנים, ובני ברק. לא מסתדר כל כך, אבל זה מה שיש. הגיע פרויד, ופתר את האדם מאחריות. כפי שכותב אריך פרום, בספרו משבר הפסיכואנליזה. האדם של פרויד הוא האדם המכונה. הפועל על פי דחפים כימו-פיזיולוגיים. סיפוק ושוב פעם. סיפוק ושוב פעם. זאת אומרת שאתה גם לא צריך את אלוקים וגם לא צריך לקחת אחריות, כי אתה פשוט מכונה. הגיע ניטשה בפילוסופיה וקרא דרור ליצריו הפרימיטיביים והנהלכים ביותר של האדם כפאר היצירה האנושית. וכל המוסר הוא שקר מוסכם שעל פיו פעל היטלר, כפי שהוא כותב בעצמו. אני אומר היטלר, הולך לגאול את העולם. כך הוא כותב בספר שנקרא ראושינג, שיחות עם היטלר. אני הולך לגאול את העולם מן העינויים הנאלחים של חזיון תעתועים ושב הנקרא מצפון ומוסר. כי שני מומים הטילה היהדות בבני אדם, בגוף על ידי המילה ובנפש על ידי המצפון שאינו אלא המצאה יהודית. אין מצפון, אין מוסר, איך? אין אלוקים. המוסר יחסי, המוסר אנושי, המוסר מזדמן, המוסר אינו קיים, המוסר הוא בעצם כללי משחק, שניתנים לשינוי בצורה דמוקרטית בכל מדינה בעולם, גם בסדום. רבותיי, צריך להבין, ברגע שאני מבטל, אני כרגע לא מדבר בצורה של ידיעה, ברגע שהמושג אלוקים אינו קיים, החיים נראים אחרת. לטוב או לרע. אבל ברגע שמושג האלוקים קיים, אדם רציונלי, אדם אינטליגנט, אדם חושב, מבין שיש מטרה, שיש תכלית, ואם אנחנו מסתלקים מכאן בסיומם של החיים, הרי שהתפקיד איננו כאן. כי התכלית של האדם נמצאת במקום שממנו הוא אינו עוזב. אני זוכר שנסעתי פעם עם בני הקטן לחוץ לארץ, וזו הייתה טיסה ארוכה מאוד, והוא הביא את כל הצעצועים שלו ואת כל מה שאפשר, ואנחנו יושבים ויושבים ויושבים, ואחרי 20 שעות, אז הוא שומע את הקברנית מודיע שעוד מעט אנחנו נוחתים בנמל תעופה פלוני, אז הוא אומר לי, אבא, מה, אנחנו יורדים? אמרתי לו, כן. ואני חשבתי שעברנו דירה לכאן, כל כך טוב פה. באמת שאפילו ילד קטן מבין שמקום שאתה עוזב אותו הוא רק אמצעי, הוא אינו מטרה. אז אתה רוצה לומר לי שיש מושג שנקרא בורא, ויש עולם הזה ומסתלקים ממנו, והמטרה היא כאן, הכרח יהיה שתהיה תכלית רוחנית כלשהי. אנחנו יודעים אותה, כי נוכחנו בתורה משמיים. ומשום כך, אין האדם החומרני מוכן לקבל את מושג היהדות כעוד ערך במילון אבן שושן. המילה יהודי היא מילה טעונה, כותב שבר וייס כותב, פתחתי את מילון אבן שושן ערך יהדות, מקף מצאתי, דת היהודים. הרחקתי ל-13 מילונים נוספים, והתשובה הייתה זהה. כשאתה אומר יהודי, אתה אומר אלוקים. כשאתה אומר יהודי, אתה אומר דת היהודים. כשאתה אומר דת היהודים, אתה אומר רוח מעל החומר. כשאתה אומר רוח מעל החומר, זה לא מתאים לי. אל תזלזל בי, אני שונא אותך. זו סיבה אחת. ויש עוד סיבה. מכיוון שאמרנו קודם לכן שתפקידו של העם היהודי הוא להוביל את חוד החנית בדרך לתפקיד ותיקון העולם, וזה כרוך כפי שאתם ודאי נוכחתם לדעת, ואם התנסיתם בתקופה האחרונה מיד אחרי הסמינר בוויתורים רבים, מי שוויתר, זה מאוד קשה. אז יש נושרים, קוראים לזה חוזרים בתשוקה. קשה לו, יצרו גובר עליו, הוא לא יכול, אז הוא פורק עול. אז מה יקרה אם חלק גדול מהעם היהודי יעשה זאת? מה נמצא בסכנה אם לא תפקידו, אם לא התכלית הכלל עולמית, שהיא תכלית הבריאה ותיקון העולם? זאת אומרת, אני חייב לשמר את המסגרת הזאת של העם היהודי בצורה כזאת שתשמר אותו עד שהוא יגיע אל תפקידו לפחות. אחרת, יצטרך לתת את התורה פעם שנייה, וזה לא יקרה. זאת בריתי. לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם. אומר האלוקים, כי לא תשכח מפי זרעו. זאת אומרת, זרעו יישאר והתורה תישאר. אבל איך? עם כל האסונות, עם כל הטרגדיות, עם כל הקשיים, כותב הרמב״ם באיגרת תימן. והנה כבר קדם דניאל עליו השלום בספרו והודיענו שמחמת עריכות הגלות יצאו רבים מן הדת והתחדש להם ספק ויתאו. הרבה מאוד אנשים יעזבו את תורת ישראל. מדוע? כותב הרמב״ם, וסיבה זו תהיה בראותם דלדולנו ותוקף יד מוננו והתגברותם עלינו, ורק קצתם לא יתחדש להם ספק ולא תתבלבל סברתם ולא יטעו, שנאמר יתבררו ויתלבנו ויצטרפו רבים. זאת אומרת שהקשיים של העם היהודי בדרך יהיו רבים. אז ההיגיון אומר שהרבה מאוד אנשים ינסו לברוח מהגורל היהודי. איך אנחנו משמרים אותו? קוראים לזה אנטישמיות. אתה לא תצליח להשתנות גם אם תרצה. לא אתן לך. אשר אתם אומרים ככל הגויים בית ישראל, לא תצליחו. כי ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה אמלוך עליכם. אתם בניי, אתם עידיי, נאום השם. לא אתן לכם לעזוב אותי. זהו בעצם קשר שבלתי ניתן לניתוק. כפי שאומר האלוקים, מעתה ועד עולם. אני רוצה לצטט לכם מה כתב בעל המשך חוכמה בפירושו לתורה, והדברים האלה נכתבו הרבה זמן לפני השואה, ואנשים שואלים איפה היו הרבנים לפני השואה, אז אני רוצה לצטט לכם קטע מדבריו. כך היא דרכה של האומה, בכדי לשמר אותה, כפי שאמרתי, וזו כבר הסיבה השנייה לאנטישמיות. כאשר ייכנסו לארץ נוכריה, יהיו אינם בני תורה. זאת אומרת, בתחילת גלותם הם לא ישמרו מצוות. אבל כאשר נדלדלו מן הצרות, הגזירות והגירוש, אבל אחר כך יתעורר בהם רוח אלוקי, השואף להשיבם למקור חוצבו מחצבת קודשם, ירביצו תורה, יעשו נפלאות, עד כי יעמוד קרן התורה על רומו וסיעו, עד שאין ביד הדור להוסיף מה. זאת אומרת, תהליך יהיה כזה, הוא קובע תהליך מראש, צורה שרירותית, אנחנו תכף נבדוק אם הוא צדק. העם היהודי יוצא לגלות כעם שאינו מאמין באלוקים, כעם שבור, כעם רצוץ, כעם שנגזרו עליו גזירות קשות, ואז, לאט לאט הוא שב לצור מחצבתו בגלות, מגיע למצב מקסימלי מבחינה רוחנית, מבחינת יצירה תורנית, שאין מה להוסיף יותר. ואז תבוא הגאולה? לא. ואז יקומו להתגדר נגד אבותם, ויבקר ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו, וישאר חדשות, בשכוח מה שהיה לאומתו בהתנודדו בים התלאות, ועוד מיד ישוב לומר שקר נחלו אבותינו, והישראלי בכלל ישכח מחצבתו, ויחשב לאזרח רענן, יעזוב לימודי דתו ללמוד לשונות לא לא. יליף מקלקלת ולא יליף מתקנת, יחשוב כי ברלין היא ירושלים, וכמקולקלים שבהם עשיתם וכמתוקנים לא עשיתם. ואל תשמח ישראל אל גיל בעמים, מפני שאז יבוא רוח סועה וסער, יעקור אותו מגזעו, יניחהו לגוי מרחוק אשר לא למד לשונו, ידע כי הוא גר, לשונו שפת קודשנו. זה דומה ליידיש. לשונות זרים הם הכלבוש יחלוף, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי השם אשר ניבאו על גזע ישי באחרית הימים. ובטלטולו מה יקרה? באותו אסון ישכח תורתו, ומכה ופלפולה, ולאחר מכן ינוח מעט, ושוב פעם, יעשו בחוריו חיל וחוזר חלילה. העם היהודי לעולם לא יושב בשקט, כי לעם היהודי יש תפקיד, או ספרה או סייפה. או שאתה צועד בכיוון ולא נוטה ימין ושמאל וממילא לא תהיה אנטישמיות, או שתנסה לנטות ימין ושמאל ויזכירו לך שיהודי אתה, או שתנסה בעצמך לשכוח ואז יקומו עליך לחלותיך. זאת אומרת, אם נרצה לסכם את הדברים, אנחנו נאמר בעצם כך: האנטישמיות היא תופעה, היא עובדה. ההסברים של היהדות לתופעת האנטישמיות מחולקים לשני חלקים. א', שנאת אומות העולם לישראל כשהם שומרים את המצוות, מפני שהם כאילו, כביכול אומרים, אנחנו, כפי אתם אמרתם, מיוחדים מכם, עליונים מכם, אבל לא מסיבה פשוטה וחומרית, אלא מפני שהיהדות מזכירה לאדם תכלית רוחנית ולא תכלית חומרית. וכל העולם יסכים שאדם שעוסק ברוח חשוב יותר מאדם שעוסק בחומר, ובזה מסכימים גם אנשים חומרניים. הוא איש רוח, הוא אמן, הוא סופר. זה ודאי שאנשי רוח הם אנשים מעודנים יותר לכאורה. אי אפשר לחיות עם מצב כזה, שעם נרדף, עם שפל, עם בזוי, עם מאוס, והוא עוד טוען, הוא לא אומר כלום, הוא לא צריך להגיד כלום, הוא יכול להגיד שזה לא נכון, אבל יגידו לו אל תשקר. והוא יטען בעצם קיומו, בעצם מהותו, אנחנו מובילים את העולם אל התכלית הרוחנית, הרי היו לא תהיה. ואם תנסה לברוח מזה, יש לך תפקיד, לא תוכל להתעלם ממנו. אשר אתם אומרים ככל הגויים בית ישראל, היו לא תהיה. אני חושב שהמשפט שאני הולך לומר, מופיע אולי פעם אחת, אני באמת, אל תחשבו שאני בקי גדול, אבל אני חיפשתי ולא מצאתי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אומר המדרש, הלכה עשיו שונא ליעקב. הלכה זה דבר סגור. אין אפשרות להתווכח איתו. זה עובדה. בעצם כפי שהאדון אמר קודם לכן, המאבק בין יעקב לעשיו לא היה מאבק חומרי על ברכות. המאבק היה מאבק אחר לחלוטין. אומרים חז"ל שיעקב נטל עולם הבא, כלומר רוח, ועשיו נטל עולם הזה, כלומר חומר. זה היה החלוקה. כך היא הייתה וכך היא התבצעה. אני לוקח את העולם הבא, את הרוחניות, אתה לוקח את החומריות, וכך באמת קרה. מה שהפריע לעשיו היה דבר אחד, שחוזר יעקב מלבן אחרי 32 שנה לערך שהיה אצלו, והוא שואל אותו, למי כל המחנה הזה אשר פגשתי? מאיפה זה? אשר חנן אלוקים את עבדיך. אומר לו עשיו, רק שנייה, אבל אנחנו הסכמנו שאני לוקח את העולם הזה ואתה את העולם הבא, איך יש לך גם עולם הזה? אמר לו יעקב, מי שלוקח עולם הבא מקבל כמתנה גם עולם הזה. אמר לו, אם כך אני מתחרט. אמר לו, הנה אתה יכול. השנאה התחילה מן הרחם, כפי שכתוב במדרש. אומר המדרש על הפסוק, והתרוצצו הבנים בקרבה, רבקה, לא יודעת מה קורה. אומרים חז"ל בדרך מאוד עמוקה וצריך להבין אותה, שהיו עוברים ליד פתחי עבודה זרה, היה אחד רוצה לצאת. שהיו עוברים ליד פתחי בתי מדרשות של שם ועבר, היה אחר רוצה לצאת. היא אמרה, אם כן, למה זה אנוכי? מה קורה כאן? יום אחד הוא רוצה ללכת לכאן ויום אחד הוא רוצה ללכת לכאן. הלכה לשאול בקדוש ברוך הוא ואמר לה, שני גויים בבטנך, אמר לשם, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. זה קוראים לו בלשון חז"ל מאזן האימה. אם יאמרו לך, חרבה קיסרים ונבנתה ירושלים, תאמין. יאמרו לך, נבנתה קיסרים וחרבה ירושלים, תאמין. חרבה ירושלים וחרבה קיסרים, אל תאמין. נבנתה ירושלים ונבנתה קיסרים, אל תאמין. המאבק בין חומר לרוח הוא המאבק בין אדום לישראל, ואותו משקף היטלר. העם היהודי, הוא כותב, הוא עם העובד לאל הרוח. העם הגרמני לעומתו הוא סוגד, העם החדש הסוגד לאל הטבע. וכפי שאי אפשר על פי אמונתו של היטלר לחבר בין שני אלים אלו, כך אי אפשר ששני עמים אלו יחיו זה בצד זה. המאבק על השלטון בעולם נערך רק בינינו, בין העם הגרמני לבין העם היהודי, וכל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. כל אותם עשרות מיליונים שנהרגו בזמן מלחמת העולם השנייה היה בבחינת תפאורה, על פי דבריו של מחרחר המלחמה האגרי רוצח היטלר, יימח שמו וזכרו. זה המלחמה, נבנתה זו וחרבה זו. ומי שמתבונן עמוק מבין שחלק גדול לתקומתה של מדינת ישראל, לא רק מבחינה מוסרית, הרבה מאוד מבחינה כלכלית, יש לגרמניה. ללא גרמניה העם היהודי לא היה יכול להתחיל להתקיים בשנות ה-50 במדינת ישראל. בעצם הפיצויים והשילומים העמידו את מדינת ישראל על רגליה. אם נבנתה זו, חרבה זו, אבל לא ייתכן ששתיהן ייבנו. המאבק ימשיך, המאבק יתמיד עד. ועלו מושיעים באר ציון לשפוט איתר עשיו, והייתה לה השם המלוכה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, וזהו סוד האנטישמיות. ערב טוב לכם ותודה רבה. אפשר לשאול שאלות, כן.
אני מבין שעמלק, ההיסטורי הוא מזרע עשיו, כלומר מזרע אדום.
כן. כן, אתה צודק.
האם היום, בימינו אנו, אנחנו יכולים להגדיר מי זה עמלק?
היום אתה מדבר על עכשיו.
כן, ואני אומר, אני...
אתה מדבר על... לא, אני מדייק בדבריך, על עכשיו.
על עכשיו, כן.
עכשיו אין אנחנו יודעים. לפני 50 שנה ידענו. כן. אני חושב ששמעתם את זה בסמינר. הקשר בין אדום, גרמניה והיטלר הוא קשר חזק יותר מדי בכדי שיהיה אפשר לא לשכוח אותו. אני מתאר לעצמי שבמהלך הזמן תהיה כאן הרצאה אולי בנושא, אבל אומר לך רק בשני מילים. הגאון מווילנה, כך כותב רבי יושע לב דיסקין, וכך כותב, כך כתוב בספרו של רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, שהיה רבה של ירושלים, בזמן שהגיע לכאן הקיסר הגרמני, תחילת המאה, כולם יצאו לקבל את פניו חוץ ממנו. ואתה יודע שכשרואים קיסר, לא ראש ממשלה, כי ראש ממשלה דמוקרטי הוא לא בכלל מלך, הוא בכלל עבד, כפי שאומרים חז"ל, עבד העם. מה? לא, אני דיברתי על ראש ממשלה קודם, לא עכשיו. ומברכים ברכה, ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם. זו ברכה ידועה. שהגיע לכאן המלך חוסיין, הרבה מאוד יהודים חרדים נסו לתל אביב של לראות אותו, של לברך את הברכה. ולא כל יום רואים מלך כזה. ויצאו כל העיר לקבל את פניו, ואילו הוא, רבי יוסף חיים זוננפלד ורבי צבי מיכל שפירה, לא יצאו לקבל את פניו. והוא כותב, והטעם שוויתרתי על ברכה נדירה זו, מפני שמסורת בידי, קבלה בידי, מרבי יהושע לב דיסקין זכר צדיק לברכה, שקבלה בידו מהגאון מווילנה, שהאומה הגרמנית מזרע עמלק יצאה. וזהו סימנם של זרע עמלק, מתהדרים ומתייפים כלפי חוץ, ותוכם מלא ערס ושנאה כבושה לעם ישראל ולתורתו. ואיך אלך לברך בשם ומלכות קיסר, שנצטווינו למחות את שמו מתחת השמיים? אבל היום, גרמניה של היום, אין לנו מסורת עליה שהיא בכלל עמלק, וצריך להבין שהמושג עמלק הוא לא כל כך גשמי, ביולוגי, כמו שאנחנו מתארים כרגע, יש לו גם השלכות רוחניות. המושג עמלק הוא מושג הספק. ספק לא לחינם בגמטריה עמלק. הספק הוא בעצם אין אמת מוחלטת. וזה נושא להרצאה בפני עצמו, על מלחמת יעקב ושרו של עשיו, במעבר יבוק, בעצם כל ההיסטוריה העתידית מגולגלת באותה פרשה. זה בקשר לשאלה שלך. יש שאלה נוספת? כן, בבקשה גביר. מוסר. כן. 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 התשובה שלך נכונה, אבל יש עוד תשובה. מוסר מלשון מוסיירות. מוסיירות העגלה, מושכות, הגבלות, ויתורים, כיבוש, זה מוסר. יש הבדל בין מוסר לבין אידיאולוגיה ולבין ערכים. יש הבדל גדול. יש ערכים, למשל פידל קסטרו. תגידי שהוא הכי מוסרי בעולם? קשה לי לומר. מוסר פירושו הגבלות שהאלוקים הטיל על האדם לצורך תפקידו. זה מוסר. כמובן שבעולם של מקריות המושג מוסר אינו קיים.
המילה ייסורים היא גם מאותו שורש.
נכון, נכון. כאשר ייסר איש את בנו, אותו דבר, נכון מאוד.
זה בא לידי ביטוי במצוות.
נכון, נכון. שאלה נוספת? כן, בבקשה.
אני רוצה להתקצת קדימה.
כן.
אנחנו דיברנו על סיבות ומינים, ואחרי זה קפצנו מהר מאוד ל-happy end.
כן.
אבל אנחנו מסתכלים...
אני לא יודע אם זה כל כך happy end, שאני אמרתי.
אולי כן, אני נראה
שכן. אני מקווה.
שמעת שכן, אנחנו מקווים כולנו.
כן.
אבל בינתיים אנחנו מסתכלים על העם היהודי כעם יהודי. כן. יש כאלה שאומרים שבתוך העם היהודי יש אנטישמיות. איך אנחנו מתייחסים
אני...
היום לתופעות אצלנו פנימה בתוך הבית, שמאוד מזכירות לנו את האנטישמיות.
אוקיי, אז אם אפשר לחוות רגע את המכשירים. הרבה. אז את זה לא אמרתי בהרצאה, אבל אני רמזתי זאת. אמרתי שהשנאה היא אותה שנאה, והתופעה היא אותה תופעה, ומאותו זן, כך בדיוק אמרתי. ולא אני אומר, זה כותב את הגמרא, והגמרא כותבת כך, בשמו של רבי עקיבא. רבי עקיבא כשהיה עם הארץ, הוא היה בשני גלגולים, כן? בגלגול הזה ובגלגול הבא. ורבי עקיבא אמר, העיד על עצמו, שכשהיה עם הארץ אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמור. אומרים חז"ל, אמרו לו תלמידיו, כחמור? גזמת, היית אומר ככלב. אז אומר לו, תראה, אני כל כך שנאתי אותם. כשהכלב נושך הוא צירק בשר, אבל כשחמור נושך הוא שובר גם עצמות. גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים יותר משנאה ששונאים אומות העולם לישראל. אתה יודע מדוע? היחידים שאינם מאמינים בתורה משמיים זה העם היהודי. הנוצרים בנויים על תורה משמיים. המוסלמים בנויים על תורה משמיים, שקרא את הקוראן ויודע את עקרונות הנצרות. העם היחיד שמסרב להכיר בתורה משמיים זה אנחנו, והסיבה היא מאוד פשוטה, כי אנחנו חכמים. לגוי אין בעיה להכיר בתורה משמיים, כי את הנוצרי תורה משמיים איננה מחייבת, יש לו ברית חדשה במרכאות. המוסלמי גם הוא אין לו צורך להתנגד לתורה משמיים ולמוסה או למוזס, מפני שגם לו יש קוראן חדש ואחרון הנביאים זה מוחמד, כך שאין אפשרות לעשות משהו באמצע. היחידים נבח שנותרו עם אותו ספר זה אנחנו. הרגע שאנחנו נכיר באמיתותו הוא יחייב אותנו, ולכן אנחנו מתנגדים לו. לכן גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ, כי אותנו זה מחייב יותר מאשר אותם. והרי אמרנו שאנטישמיות זה דבר שנובע מחמת מחויבות שאנחנו רואים אצל האדם השני, והמחויבות אצל היהודי היא הרבה יותר גדולה מאשר אצל הגוי, ולכן השנאה היא יותר גדולה. הדברים נאמרים גם בתקשורת על האנטישמיות, ונאמרים על ידי פוליטיקאים לאו דווקא מן הצד הדתי. נאמרים הדברים שאמרות שאנחנו מרשים לעצמנו לומר אחד על השני, אם היו נאמרים בחוץ לארץ, היו נכללים בדוח של משרד ראש הממשלה בנושא התבטאויות אנטישמיות. יש עוד שאלות? כן. נכון, את צודקת. את צודקת, אנטישמיות זה בעברית נגד השמי. ונכון שחלק מהעם הערבי, לא מוסלמי אלא ערבי, הוא משורשים שמיים, למרות שלא כולם. וזה נכון, אבל האנטישמיות, אנחנו משתמשים בה מפני שכך נגזרה בלועזית. האם תרצי, תגידי שנאת האומות לישראל. בסדר? רק זה קצת יותר ארוך, לכן...
המושג הזה הגה הוגה דעות גרמני דווקא.
כן, בסדר. בסדר גמור. תודה רבה לכם, וערב טוב.